שלום לכם, אהובי, ידידיי, מוריי ורבותיי. שיר הזה, לעילוי נשמת רב ישעיהו הדרי, זכרונו לברכה, היום יום היארצייט שלו. הנושא הוא קדושת המקום למחשבה היהודית, על פי דבריו. אני זכיתי להיות תלמיד בישיבתו שנים רבות, ברוך השם, וחסרונו ניכר עד ימינו. במטבע היחס לכותל המערבי ולמשמעותו לדורנו יש שני צדדים. האחד הלכתי והשני הגותי. הצד הלכתי מתחלק אף הוא לשניים. הכותל כשריד מחומת הר הבית, והחובות הכרוכים בשמירה הקדושה והמורה שיש לנהוג כלפיו, ובית רחבת הכותל כמקום תפילה קבוע החל משחרורו. הקדושתו של הכותל והמעמדו ההלכתי נכתב רבות. כמו כן נידונו השינויים שעשו את רחבת הכותל, הרחבת תפילה קבועה, החל משלהי שנת תשכ"ז, וכפועל יוצא המעמד שזכה בו המקום כבית כנסת על כל ההשלכות ההלכתיות הנובעות מכך. עניינו של שיעורנו הוא בצד המחשבתי. מה מקומו של הכותל המערבי בהגות ובספרות העיון? במהלך הסקירה מן המאוחר למוקדם, אנו פותחים במעשה שחרור הכותל באייר תשכ"ז. מעשה זה שימש כביטוי העמוק ביותר לפורקן של מלחמת ששת הימים והפסגה של תהליך התבססותנו בארץ מאז ראשית קיבוץ גלויות שבימינו והקמת המדינה. החוויה הלאומית של שחרור הכותל הפכה לנכס צאן ברזל של דברי ימינו, עדות לזרמים בלתי מודעים המפקים במעמקים. ותפתח ותראו את הילד והנה נער בוכה, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה. בחייתם של הנערים על נדבכי הכותל בחפחת לחודש זיו, תש זך, עדות היא כי מילדי העברים הם. בעיות הזהות היהודית, קשרנו אל העבר, הרציפות וההיסטוריה. בחוק היוצא מן הבעיות המנסות בעולמה של המחשבה היהודית בעצמננו, קיבלו תנופה מחודשת, חריפות וחדות, לעתים בצורה מכאיבה בפגישתנו המחודשת עם הכותל, עם הממלכתי, שקיבל פנים חדשות והבאה חדשה, מאז שכנותו עם בקתות המוגרבים, אשר לתקופה היותר קודמת, לעידן הציונות וחיבת ציון, הרי שהיחס לכותל והזיקה הנפשית אליו, דומה שהם כבר שייכים להיסטוריה, כסמל להתרפקות על תפארת קדומים, כפי שהדבר מתבטא בקטעי ספרות שונים מאותו פרק, ואילו בתקופות קדומות יותר, כמעט שלא נמצא התייחסות הגותית לכותל באופן מפורט. אלא להר הבית כמקום להשרת השכינה. להוציא כמובן את דרשת הכתוב, הנה זה עומד אחר כתלנו. ומספר מצומצם של מאמרי חז"ל על השכינה שבמערב. החתם סופר כותב בתשובותיו בסימן רל"ד, ירושלים היא שער השמיים מימות עולם, אפילו כשהיה יבוסי יושב ירושלים, לא זז ולא תזוז שכינה מכותל המערבי אפילו בחורבנה. עצם קביעת מקום טריטוריאלי להשראת השכינה מביאה אותנו לעיקר עיוננו. קדושתו של בית הכנסת אינה קדושת עולמים, אינה קדושה מוחלטת. יש בה מן היחוסיות אל מצבם של ישראל, הן בגולה ואפילו בארץ ישראל. הכינוי מקדש מעט ביחזקאל י' ת' ז', ובית הכנסת במגילה חפתת עמוד א', הן בהוראה מקובלת של קדושה מועטת, והן במובן של קדושה זמנית. אמור ביחס לבתי כנסיות בבבל, והיא קדושה לשעתה בלבד, גם אם הייתה זו שעה ארוכה מאוד. אולם לא רק בחוץ לארץ, אלא אף בארץ ישראל אפשרית בניית בתי כנסת על תנאי. כל היחסיות הזו אינה תופסת במה שנוגע למקום המוחלט להשרת השכינה. לראשונה נידון עניינה של השרת השכינה בקשר למשכן שעשו ישראל במדבר, וחלוקות הן הדעות אם היה זה גילוי שכינה שיש בו מן הקדושה המוחלטת, או שעניינו יחסי בלבד. מה שאין כן הדבר בקשר להר הבית. ההלכה הפסוקה היא שקדושה שנייה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אגב, יש מאמר בספר אדם הקדוש, זיכרון לנשמת הקדוש טוב מרדכי גרציה, שהודפס בירושלים בתשי"ז, שמאמר שם לבעיית צמצום השכינה. שם הוא מדבר על השרת השכינה במשכן. בהר הבית, הקדושה קדשה לעתיד לבוא, כך ברמב"ם בית הבחירה, זין תדבר. ועיין באנציקלופדיה תלמודית, בערך בית המקדש בעמוד ר' ל"ג ר' ל"ד. ובמאמרו של הרב משה צבי נריה, ירושלים עיר הקודש והמקדש, בקובץ תורה שבעל פה תשכ"ח. זאת אומרת, שקדושת השרת השכינה שבהר הבית לא בטלה עם החורבנות. הוא שאמר שלמה בתפילת חנוכת הבית, בנו בניתי בית זבול לך מכון לשבטך עולמים, אכן בית עולמים לעולמים. כדי להבליט את ייחודה של קדושת הר הבית, ננגיד לה את קדושת הר סיני. למרות קדושתו העליונה של הר סיני, וירד השם על הר סיני, וההגבלות המיוחדות על סביבתו, הגבלת ההר וקידשתו, הרי שבמשוך היובל, עם הסתלקות שכינה, הם יעלו בהר. האדם ואף הבהמה, בסיומו של מעמד הר סיני, חזר החולין לשלוט בהר. אף שבמקומות שקדושתם נראית לנו פחותה יותר, נפסקה ההלכה קדושתן אף כשהן שוממים. כך במגילה כ"ח וברמב"ם בהלכות תפילה י"א י"א. להסברה של תופעה זו נאמרו כמה וכמה דברים. יש מאמר של הרב גורן במחניים בחשוון תשכ"ז, הרב טוקצ'ינסקי בירה קודש והמקדש בחלק א' עמוד ח' מ"ט. במשך חוכמה, פרשת בו, בפסקה משחו וקחו, הוא כותב כל המקומות המקודשים יסודם מהאומה. בהר סיני מקום הדת, כיוון שנסתקה שכינה ממנו עלו צאן ובקר, שחלילה הרגשות לא ידעו לייחס איזה ציור רק לירושלים, וכל ארץ ישראל והר המוריה בנויים על התייחסותם לאבותינו שורשי האומה. בעל אור שמח מבדיל בפסקה זו בין קדושה מוחלטת, שיסודה בהתגלות, זו אינה בת קיימה בעולמנו. לכן אף מקום המקדש אינו מפורש במקרא. ובין הקדושה הכוללת את ירושלים והר המוריה, שיסודה במסורת הלאומית, שקיבלה את אישורה מפי הגבורה. הרב דסלר כותב, אומרים בשמו בספר אדם הקדוש, שהזכרתי לפני כן, שיש קדושה במקום, קדושה בחומר, בטריטוריה, משמע שהקדושה נעצלה וירדה, למדרגה כזאת, עד שנתפסה בחומר. אחיזה זו בגשמי היא עדות למדרגה של גילוי השכינה, ציון לדרגת הקדושה. מכאן לדרגות קדושה שונות. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. קדושת הר הבית קדושת בתי כנסיות ועוד. כנגד כל אלה היה הגילוי הסינאי, כל נעצל, כל כך סגי, מרומם ונפרד מהחומר, שעם תקיעת שופר נסתלקה השכינה ולא נשארו שום צחצוחי קדושה בסלעי ההר ואבניו. הגילוי של הר סיני הוא יחידאי בתולדות האדם, ורישומו לא נשאר בשטח גיאוגרפי חומרי. במינוח שונה אפשר להסביר את הדברים כהבדל שבין התערותא דלעילא, דרגות קדושה שכל עניינה שלא בידי אדם, לבין התערותא דלתתא, שאדם שותף ליצירתה. מכוח שותפות זו, אף יש לחומר חלק בגילוי השכינה. קדושת הר המוריה וגילויי השכינה שעליו נתונים בתוך סדרת הגילויים הפחותים יותר, והללו דווקא הותירו את רישומם בחומר. קדושה זו של הר הבית נתונה במערכת הקדושות, במרכזם של מעגלי קדושה, כדר שנמנו במשנה. 10 קדושות הן בתוך ארץ ישראל המקודשת מכל הארצות. העירות המקופות חומה ירושלים מקודשת מהן. הר הבית מקודש ממנו. החל מקודש ממנו. עזרת נשים מקודשת ממנו. עזרת ישראל מקודשת ממנו. עזרת הכהנים מקודשת ממנו. בין העולם ולמזבח מקודש ממנו. ההיכל מקודש ממנו. קודש הקודשים מקודש מהם. מרכזיות זו אף הולידה את הביטויים תיבור העולם על פי הספר יחזקאל ל"ח-י"ב. ביחס לאבן השתייה, ביחס לקשר שבין השמיים לארץ וכדומה. אולם אין בכל אלה לענות על שאלת שלמה שנשארה בלי מענה. האומנם יישב אלוקים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אף כי הבית הזה אשר בניתי, כך במלאכים א', ח' כ' ז'. וכיוצא בכך שאלתו של ישעיהו, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. היהדות שראתה את העולם הרוחני כדומיננטי, את הרוחני כנבדל שדרחקה לחלוטין מן ההגשמה, הכיצד הסבירה את השראת השכינה בין מחיצות בשטח טריטוריאלי הקשור לאדמה? הן במורה נבוכים באלף תת ובכוזרי במאמר אלף צד זין, ושם בעוצר נחמד וכל יהודה. אז איך יש קדושה הקשורה לאדמה, להר וסלע? ובלשון חזר בפסיקתא דרב כהנא, בשעה ששמע משה מפי הגבורה ועשו לי מקדש, נבהל ונרתע לאחוריו, ואמר ריבונו של עולם, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. ואתה אמרת ועשו לי מקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, לא כשאתה סבור, אלא 20 קרשים בצפון, ו-28 במערב, ואני יורד ואצמצם שכינתי ביניהם למטה. עד שאנו באים לשאול על משמעותו של הכותל, נשאל על שמאחורי כותלנו, על עצם התיחום, שהכותל המערבי ושאר שלושת הכתלים תוכנים, על עצם עניינו של הר הבית, שהוא פשטות ומפליק כאחד, מקום המקודש בקדושה מוחלטת, עולמית, קדושה לשעה ולעתיד לבוא. נקודת המוצא לפתרון הם דברי התוספתא. יומא ג' מובא בגמרא ביומא, דף נ"ד עמוד ב', ושם רש"י ובירושלמי ביומא, פרק ה. אז יש תוספת על אבן השתייה. למה נקרא שמה אבן השתייה? שממנה הושתת העולם. מציון נברא העולם, שנאמר מציון מכלל יופי. ציון נבראת תחילה, וסביבה נדבקו רגבים עד סוף העולם מכל צד. קדושת הר הבית נעוצה בראש אימות עולם. כדי לעמוד על ייחודה של ההשקפה היהודית, אגב, שלא כדגישתו של דוקטור נוי במאמרו אבן השתייה בראשית הבריאה, בגיש, אז לעמוד על, כדי לעמוד על ייחודה של ההשקפה היהודית בגישה הקוסמוגנית הזו, עלינו להעמיק ולשאול על עצם יצירתו של החומר הראשוני, זה המצוין בפי חז"ל בשם אבן השתייה. מושג זה באגדה התלמודית מקבל מימד של עומק בהסברם של בעלי התורה הפנימית. תוך כדי דיון על התעלות העולם, כותב מרן הרב, שפעת החיים היצירים ממקור החיים הולכת ושופעתי ליצירה עליונה. יצירת השכל הטוב והעשירה משתפלת דרגה אחר דרגה עד שהיא יוצרת את החומריות, נעשית טבעית, קשה, חשוכה, קשורה לחוק אפר, אבן וברזל. כך באורות הקודש בחלק ב' עמוד תגמב, וגם אגרות הראייה בחלק עם אגרת תפתף כוכביו על ההצלה קיימת וההצלה מתנודדת, ובאופן היותר מצוצח הדיוע חכמי הקודש של עם השם. ביאור דברי מרן הרב, אנו תופסים את תהליך הבריאה כהאצלה. האצילות ירדה ממדרגה למדרגה, מ-X רוחני לעלם מכל נעלם, החל להתעצל תהליך שהוא רוחני ביסודו. בסופו של תהליך, בסופה של ההשתפלות, דרגה אחר דרגה, נתבה החומר, מהנקודה הראשונה הזאת של החומר, התפשט והתפתח אותו עולם, שאנו מכירים אותו על חוקי האפר והברזל שלו. הנקודה הראשונה הזו היא איפה נקודת הפגישה בין העולם הרוחני האצילי ובין העולם הגשמי המתגלה לעיני הבשר שלנו. זוהי נקודת ציון. ציון נבראת בתחילה. דברי המשנה במסכת כלים מקבלים מעתה העמקה נוספת. בהליכה לארץ ישראל ובהליכה בארץ ישראל גופה בכיוון למרכז הירושלמי, עובר אדם ממעגל חיצוני למעגל פנימי יותר, וכן בירושלים עצמה. המעבר בין דרגת קדושה אחת לחברתה היא הליכה מן החוץ לפנים. ההליכה לכותל המערבי, ההליכה לכיוון הר הבית, היא יציאה מן הקליפה אל התוך, מן האמצעים אל המטרה, מן הענפים אל השורש. אדם העובר ממקום למקום בדרכו על משהו למעלה מן המקום, על נקודת הגבול בין הגבולי לבלתי גבולי. ראה בשיחות פרשת השבוע, מעת האדמו"ר החבדי, בתשכ"ד פרשת תרומה, עמוד 190, וגם בליקוטי שיחות וילך תשכ"ו, עמוד 455, ועולת ראייה חלק א' עמוד פי חטא וחלק ב' עמוד ר' שעין ד'. בעייתו של שלמה, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקבוך. דהיינו, כיצד ניתן בתוך המקום ביטוי לעל מקומי, פתרונה בעזרת המקום שהוא על מקומי, בנקודת אבן השתות של העולם ומעגלי הקדושה שמסביבה, בעזרתם ינסה הרוח האנושי להשתחרר ממגבלות של טריטוריה. כאן יפתח לו כביכול צוהר למרחבי האין סוף הרוחניים. כאן מקום ההתוועדות של האדם המתעלה ושל הרוחניות היורדת ומתעצלת. בית ועד זה הוא המקדש, הוא הר הבית התחום מארבע רוחותיו בארבע חומות וביניהם תפקוף אמה על תפקוף המקודשים, כמו שכתוב בפסקי טובות, בפסקי תוספות במסכת מידות, הרבה יותר לצפון ירושלים, הר היה גדול, גדול הרבה מתפקוף אמה על תפקוף, אבל לא היה גדול של תפקוף על תפקוף. התנערות זו מקבלי המקום תסביר כמה מאמרי חזר בנידון דידן. והוא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים בירושלים במשנה באבות. לא היה מקום בירושלים שהוא מקום ליושביו שם צר, כי המקום לפי מדרגתו, אומר המהר"ל, היה די מספיק להקיף כאשר ראוי למקום. בדבר זה הוא מדרגה עליונה כוללת הכל. מיצרים של מקום לא היו בירושלים, כי מלכתחילה היא נמדדת ונערכת במושגים של טריטוריה, של תחומים וגבולות. חזון הנביא זכריה על התרחבותה של ירושלים פירש רבי חנינא בר פפא. ביקש הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים במידה, ואומר ענה אתה הולך, ויאמר אליי למוד את ירושלים, לראות כמה רחבה וכמה אורכה, כך בזכריה בדבר. אמרו מלאכי אשר ראית לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הרבה כרכים בראת בעולמך של אומות העולם, ולא נתת מידת אורכם מידת רוחבן. ירושלים ששמך בתוכה, וקודשך בתוכה, וצדיקים בתוכה, אתה נותן בה מידה, מיד ויאמר אליו, רוץ, דבר על הנער הלז לאמור, פרזות תשב ירושלים, מרוב אדם ובהמה בתוכה. כך ירושלים מתרחבת ומתפשטת. וכיוצא בכך דרשו, עתידה ירושלים להיות רמה ועולה, רמה ועולה, עד שמגעת לכיסא הכבוד, ואומרת לקדוש ברוך הוא, צר לי המקום, קשה לי וישב. כך בפסיקתא דרב כהנא, ובא בילקוט שמעוני, בישעיהו ת"ע ב'. בתוך קודש הקודשים שבהיכל עמד ארון הברית, ועליו אמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המידה, אינו חז למעט מידת קרקע, בכל צדדיו, כך בגמרא במסכת מגילה, עם רש"י. יעקב השוכב בשער השמיים, לוקח מאבני המקום ושם מרעשותיו, מלמד שכיפר לקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, והניחה תחת יעקב אבינו. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטע רגל ימינו וטבע האבן עד עמקי תהומות ועשה אותו סניף לארץ. כאדם שעשה סניף לכיפה. לפיכך נקראת אבן השתייה שמשם הוא תיבור הארץ, ומשם נמתחת כל הארץ ועלה היכל השם עומד, כך בפרקי דרבי אליעזר. מושגי קפיצת הדרך והתקפלותה של ארץ ישראל, המשמשים בסיפורים של יעקב, הם מעידים על התלות לבחינת שמעל למקום. ומכאן אף ההבטחה שנתנה לו באותו מעמד, ופרצתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ואבן הזאת אשר שמתי מצבה, זו המתייחסת כאבן הגבול, שבין המקום לעל מקומי, נקבע לדברי אחד המדרשים בכותל המערבי. אמרו על אותה אבן, כשהיו מעלים אותה בדימוס, הייתה מפלת עצמה, לפי שעתיד בית המקדש להיחרב, ועל כן מעשו אותה הבונים, עד שבא שלמה בחוכמתו, ונשבע שאפילו יחרב הכל, היא לא תחרב ולא תזוז ממקומה, וקברוע בכותל המערבי. שכינה לא זזה מן הכותל המערבי, סוזה היא תלות בתנאי המקום, ואילו הללו, הן למעלה מן המקום. הנקודה הארכימדית שממנה נתפשט עולם ומלואו וממנה אפשר להניעו היא אבן השתייה. ההלכה הטילה חובות מיוחדים בדבר כבוד הר הבית. על אחד מהם כותב הרמב"ם מצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כוח הציבור שנאמר לרומם בית אלוקינו. מפארים אותו ומייפים אותו כפי כוחם. מסתבר שכשם שהגדלת כבוד הבית הוא על ידי בניית חומות ענקיות סביבו, כך מתקיימת המצווה בחשיפת נדבכיו הגנוזים והגבעתו כלפי מעלה. להעמיד את שרידי כותלי הר הבית בשיעורם הטבעי הקיים, להסיר מעליהם את שפכי השנים שנערמו עליהם, הרי זה בכלל המצווה לרומם את בית אלוקינו. או אז, כשיראה הכותל המערבי בממדיו האמיתיים, יוטל עלינו לבנות את סביבתו בצורה שיש בה מן המצווה לרומם את בית אלוקינו. מלבד מקום התפילה, רחבת בית הכנסת, הרי כאמור הוא תוחם את הבלתי תחומי, ועל הבא בצילו של ההיכל, לחוש את ייחודו של המקום שהוא למעלה מן המקום. שואלים אנו למשמעותו של הכותל המערבי, וקבלת התשובה נלך אצל חכמי הדורות, אומר עגנון, בכל העיתים ובכל הזמנים מימות נביאים הראשונים ועד לימינו, מה אמרו הם? אנו, שמפיהם אנו חיים ומכוונים את מחשבותינו למחשבותיהם, נבקש לוואי ונזכה לבטא בפועל את מה שחשו הם. הזמן והמקום עניין אחד כאשר ידעו למבינים, כותב המהר"ל בספר התפארת בפרק רב. בטריטוריה של המקדש, זמן ומקום מתאחדים, ומכאן שהנצח זו ירושלים, כך בגמרא בברכות מנחת. הר הבית וסביבתו טריטוריה, הנצח בבחינת זמן, ביצירה של המקדש, ביצירה של מקום תחום וקדוש, הייתה כוונה לתת ביטוי לאחדות של הבלתי מקומי והבלתי זמני. יצירת תורנו צריך לה שתהיה נאמנה במידה שתוכל להיבלע בתוך נצח הדורות ובתוך נצח ירושלים. אנו עשויים להיות שותפים למפעל נעדרי בכוח זה של הכותל כאחד מארבעת הכתלים לחזק ולרומם את בית אלוקינו. הדברים היו נפלאים, ובעזרת השם, כמו שהפעם שמענו מדברי הרב זכרונו לברכה, אז בעזרת השם עוד הרבה שיעורים באמתחתנו למסור על פי מה שלימד אותנו הרב ישעיהו בן הרב דוד הדרי זכרונו לברכה. בעזרת השם עוד נשוב ונלמד מתורתו ביחד בלי נדר. תודה רבה שהקשבתם. שלום שלום.